אתמול דיברנו על מעשה המצווה וקיום שבלב, כגון במצוות שמחה, בשמחת בחגיך, יש פעולה חיצונית של אכילת בשר, שתיית יין, אבל הקיום הוא קיום שבלב של שמחה, אבלות, כל מיני פעולות, אבל הקיום הוא קיום שבלב של אבלות, מצוות וידוי. אמרנו שהווידוי הוא מעשה המצווה, אבל קיום המצווה הוא תשובה. ודיברנו על כל מיני פעולות שאנחנו עושים אותן בליל חג הפסח, ט"ו בניסן, כאשר אלו הן פעולות חיצוניות, אבל קיום המצווה בלב, כי חי עבוד ולירוס את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. עכשיו שמתי לב בדפים שמסרתי לכם מעל התשובה בעמוד 45, הוא מוסיף פה את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אני אקריא לכם את השלוש שורות ממש לקראת סוף 45. הוא כותב ככה: וכגון, כלומר הוא רוצה להביא דוגמה של מצווה שיש בה קיום הלב, ואהבת לרעך כמוך. גם זוהי מצווה כרוכה בשורה של פעולות, של מעשים, של חסד, עזרה לרע וכו' וכו', אך מהותה, דהיינו קיומה, היא באהבה עצמה, ברגש שבלב. אז חשבתי שייתכן שזה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם בפרק י"ד מלכס עובר, אולי נביא את הרמב״ם, אבל תסיימו את זה. הרמב״ם כותב שמצוות עשה מן התורה לאהוב את כל איש בישראל כגופו. דהיינו שהרמב״ם למד את המצווה הזאת בפשטותה, שאדם חייב להגיע לאהבה, לאהוב את חברו. הרמב״ן חולק, הרמב״ן הוא בפרשת קדושים, ושם הרמב״ן אומר גוזמה, אי אפשר לומר שאדם יכול לאהוב את חברו. אלא מה פירוש? שאסור לאדם שלא ירצה לחברו את כל הטוב, כמו שהוא רוצה לעצמו את כל הטוב. כלומר, הרמב״ן אומר שמצווה אבס הרע אינה מצווה חיובית בקום ועשה, אלא איסר אסי, שלא יהיה מקנה בחברו, ואומר, אני רוצה להיות יותר גדול ממך, אז כל הטובות, לא אכפת לי שאתה תהיה טוב, אבל לא הטוב כמו שאני. לא אכפת לי שיהיה לך נכסים ויהיה לך עשירות, אבל לא הנכסים כמו שיש לי. אני צריך תמיד להיות מעל, קצת למעלה ממך.
זה האיסור לפי הרמב״ן.
אז זה יוצא לפי הרמב״ן שזה איסור, ויש לרמב״ן ראיה עצומה, משום שהגמרא מפורסמת בשבת אפלמית, כשהיא מצטטת את הפסוק הלל שלימד את הגר בשעה שהוא עמד על רגל אחז, אז הלל אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, מאי דשונאי לך, אל תעשה לחברך. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. תהיינו שבייסל ניסח את המצווה הזאת בניסור של לא תעשה, אל תעשה לחברך. אז אני אומר שמה שהרב סלוויצ'יק טוען כאן, שמצוות אבס ישראל היא קיום שבלב, שיש פעולה, אבל עיקר הקיום הוא להרגיש את האהבה שבלב, אני חושב שזה נכון לפי הגדרת הרמב״ם, אבל אינני יודע אם זה נכון לפי הרמב״ם. על כל פנים, בעמוד 204 של אותו ספר, רב סלוויצ'יק טוען שיש משהו מיוחד במינו במצוות ברכת הכהנים. למה? כי הברכה בנוסחתה מסיימת עם המילה באהבה, אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. לא מצינו נוסף דומה בשום מצווה אחרת. ואומר, אם אתה חסיד לא לדבק, אז אתה אומר יהי רצון לפני הכהנים, אומרים יהי רצון בקול נמוך, לא בקול רם. יהי רצון שתהיה הברכה הזאת שציוויתנו לברך את עמו ישראל ברכה שלמה, ולא יהיה בה שום מכשול ועוון. אז שואל רב סלוויצ'יק, איפה מצאנו בשום מצווה אחרת שאדם צריך להתפלל בשעה שהוא מבצע את המצווה שלא יעשה עוון ומכשול? אז הוא אומר ככה: סכנה נמצאת גם במצוות אחרות, אלא במיוחד פה בברכת כהנים, הוא עלול לברך מבלי שתהיה בו אהבה הצריכה לברכה. כלומר, אין מצווה של ברכת כהנים כאשר אדם מברך ואומר את המילים, אבל הוא לא מרגיש שום דבר שבלב. האהבה היא תנאי קודם למעשה בקיום המצווה. אי אפשר לקיים את המצווה הזאת של ברכת כהנים אלא אם הוא באהבה, אם יש לו מצב של אהבה. ולכן בחוץ לארץ יש מנהג בישראל בין אשכנזים שאין הכהנים עולים לדוכן בימי החול וגם לא בשבת אלא דווקא ביום טוב בלבד. למה? כי צריך להיות בשמחה כדי לברך באהבה, ואבל לפי הרמו כל י"ב חודש על אוב ואימו לא יישא כפיו לברך ברכת כהנים. זאת אומרת, אם נפטר לו אביו או אמו, אז אין לו לברך ברכת כהנים במשך שנה שלמה. שואל הרב סולובייצ'יק, מאיזה טעם? הרי אבל חייב בכל מצוות התורה, גם חייב במצוות קריאת שמע, בוקר טוב, אז למה שלא יתחייב בברכת כהנים אם הוא כהן והוא אבל? אז התשובה היא, כך הוא כותב, שיש הבדל בין קריאת שמע לבין ברכת כהנים. בקריאת שמע הוא חייב להתכוון לקבל עליו על מלכות שמיים, וגם אבל, אולי הוא גם, במיוחד אבל, חייב להתכוון כך. אבל הוא אומר ש, ואני מקריא לכם, הוא אומר, באמת הכהן יכול לקרוא את הפסוקים אבל יחסר לו הקיר שבלב של אהבה. למה? כי כיוון שהוא לא במצב רוח טוב, הוא שגוי בדיכאון, הוא אומר, במצב של ריחוק מית השם, והוא מרגיש את האבלות, אז בשום פנים ואופן לא יכול להגיע לאהבה. ומי שלא יכול להגיע לידי קיום שבלב של אהבה, אז הוא פספס את עיקר המצווה של ברכת כהנים. ואילו בשאר המצוות אין תנאי של קיום באהבה, כאן הברכה מסיימת באהבה, וכל שהכהן לא מגיע לידי אהבה אז הוא נכשל והוא בירך ברכה שאין בה קיום המצווה. אם הוא מברך את ישראל כזר, like an alien, כן, שעושה מעשה ומתוך אדישות ולא אכפתיות, ללא זיקה וללא אהבה, במקום שאין אהבה אין הברכה קיימת כלל, לכן אהבה היא תנאי קודם למעשה בקיום המצווה. אז יש לנו שתי מצוות שהרב סולובייצ'יק טוען שקיומן היא באהבה. א', ואהבת לרעך כמוך, הוא עושה כל מיני פעולות חיצוניות אבל הוא לא מגיע לקיום המצווה אלא אם כן יש לו הרגשה פנימית של אהבת הלב, ושנית ברכת כהן. אז זה מה שרציתי שתראו בפני. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו בואו נחזור לסוגיה במועד קוטון שדיברנו עליה אתמול בדף י"ד. הגמרא אומרת שאין אבל נוהג אבלותו ברגל, משום שנאמר ושמחת בחגיך. לא אותי אסי דיוכי ודוכי אסי דרבן של שמחס יונטף. ודיברנו ששמחת יום טוב, למרות שהיא מתקיימת על ידי פעולת אכילת בשר ושתיית יין, אבל הקיום הוא קיום שבלב, המצב הרגשי הפנימי של שמחה, וזה סותר לאבילות. בהמשך הסוגיה הגמרא שואלת מה הדין של מנודה, הכוונה עם מישהו בנידוי, האם הוא יכול לקיים את מצוות שמחת יונטף. זאת אומרת, האם הוא נוהג דיני נידוי, איסורי נידוי, אפילו ביונטף? כי ראינו שיום טוב ושמחת יונטף דוחה את מצוות האבלות, בנידוי כל דיני אבלות נוהגים, כל איסורי אבל נוהגים בנידוי, אז אם כן תבוא מצוות עשה של שמחת יונטף ותדחה את הקיום של נידוי, של ניהוגי נידוי. שואל הריטב"א, הרי כיוון שכבר קבעת שעשה דרבים של שמחת יונטף דוחה את העשה דיוחד של אבלוס, אז למה הגמרא מסתפקת לגבי נידוי? הרי גם בנידוי אין כאן אלא עניין של יוחד, אין כאן ציבור, אין כאן רבים, אז למה ש... למה שלא תגיד בפשטוס שהוא הדין והוא הטעם באותה מידה ששמחס יונטיף דוחת מצוות האבלות כי רבים נגד יוחיד, אז שמחס יונטיף חייבת לדחות גם ניהוגי נידוי. אומר הריטפו חילוק, אומר הריטפו יש הבדל בין אבלות לבין נידוי, למרות שבפעולות החיצוניות הם זהים לגמרי, אין שום נפקמינה, שום חילוק אפילו כלשהו בין איסורי נידוי לבין איסורי אבל. איסורי אבל כולם מתחילה ולסוף נוהגים גם בנידוי, אבל יש פה הבדל ממזרח למאיר, מקוצה לקוצה. בנוגע לאבלוס, אז הוא נוהג את איסורי אבל כדי להגיע למצב פנימי נפשי של אבלות שבלב, וזה סותר את יונטיף. אבל בנוגע לנידוי, נכון שהוא נוהג איסורי אבל, אבל לא מבחינת קיום של אבלוס. אין במנוד הקיום של אבלוס שבלב, לפי צד אחד בגמרא לפחות. הגמרא מצטטת לומר שבניגוד לאבלות, כאשר אבל חייב להגיע למצב של אבלות שבלב, וזהו הקיום של מצווה אבלוס, וכל הפעולות של אבלוס אינם אלא אמצעי כדי להגיע לתכלית של אבלוס שבלב. לעומת זאת, בנידוי יש איסורי אבל, והאיסורים הללו נוהגים בתורס איסורי נידוי, לא מצד אבלוס, לא מצד קיום.
מצד שיתקן את דרכיו.
אני לא יודע, אולי הפילוסופיה שלך היא נכונה, אבל על פי הלכה הדין הוא שנידוי חייב לנהוג ניהוגי עוול.
אבל במטרה, מטרה של אבל.
אין מטרה, רק איסורי עוול.
לא, המטרה של מנודה זה שיתקן את דרכיו.
למשל, יש איסורים מסוימים שנוהגים ביום הכיפור, לא כולם אבל חלק גדול מהם, כן? שיחה ושתייה וחיצה וכולי ותשמיתה וכולי, אבל שם אין לי מטרה, התורה אסרה עליי והניסה בסנשל שיכם את כל הפעולות הללו. אתה יכול להגיד כל מיני פילוסופיה, אתה יכול לפתוח את המור נבוכים של הרמב"ם ולשאול למה ביום הכיפורים אני, אבל אותן פעולות הן אסורות בפני עצמן, בתורס עצמן, לא כמו אבלוס שהאיסורים של רחיצה ושיחה ונילסנה הם כדי להביא את האדם למצב רוח מסוים. לא, זה לא הדין ביום הכיפור, והוא הדין במנודה לפי הריטפו. הוא אסור באיסורי נידוי. אתה יכול להגיד פילוסופיה ולהגיד כל מיני המצאות מדוע, אבל זה לא משום קיום אבלוס. אין שום מצווס אבלוס בנוגע למנודה. המנודה הוא חייב עונש, בוא נגיד. למה? כי הוא עבר על אחד מהחופת על הניסורים שם והוא חייב נידוי, אז הוא חייב להימנע מכל מיני פעולות, אבל זה לא כדי להביא אותו, אין בו קיום של, של, של מצוות הלב. ולכן נכון ששמחס יונטיף היא קיום שבלב, אבל גם מנודה יכול לנהוג את נידויו ביונטיף. למה? משום שאין כאן סתירה לשמחס יונטיף, כי אין קיום שבלב של אבלוס במנודה. יופי שביופי. רב סלוויצ'יק חידש שאכילה בשבת לעומת אכילת מצה היא מייסה מצווה קיום שבלב. מהו הקיום שבלב של אכילה בשבת? עונג שבת. לעומת זאת, באכילת מצה, עצם האכילה היא קיום המצווה. לכן אני מברך בעל, נכון לפי רבינו תם, כי תקף ומיד בירכתי את הברוכה וקיימתי את המצווה באכילס כזייס, בלי הפסק, בלי שיעוי וכו'. מה שאין כן בנוגע לעונג שבת, האכילה איננה אלא מעשה חיצוני ופעולה חיצונית כדי להביא את האדם לידי קיום של עונג. ומה נפקא מינה? אז נפקא מינה אומר לגבי תענית חלום. למשל, אדם שבליל שבת, נניח, לא עלינו, הוא ראה משהו מפחיד בחלומו, אז הוא רוצה להתענות בשבת, לקיים את תיינס חלום בשבת. אז בפוסקים כתוב שמותר לו. למה? כי זה עונג לו, זה בשביל העונג. מה שאין כי באכילס מצה, כאשר האכילה היא מצווה בפני עצמה, קיום המצווה מונח בעצם האכילה כפעולת אכילה, אז מה אכפת לי אם עונג הוא לא לטענות, הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת. ורב סלוויצ'יק רצה להרחיק לכת ולומר שאין תענית חלום בערב יום הכיפורים, כי בערב יום הכיפורים יש מצוות אכילה בפני עצמו, לא אכילה כדי להגיע לידי עונג. אין מצווה של עונג בערב יום הכיפור בתשע, יש מצווה של אכילה, הוא חייב לאכול. אז לכן אין הדין של תענית חלום נוהג בערב יום הכיפור. עכשיו נתנו דוגמה של פולס המצווה שמביאה תקף ומיד את קיום המצווה בנטילת לולב. האמת היא שיש שתי מצוות בנטילת לולב, יש נטילת לולב חוץ למקדוש בגבולים, ויש מצווה מיוחדת של נטילת לולב בבית המקדש. אז באותו דף שצילמנו מהמאמר של וביקשתם משום בהערה מספר 19, רב סלוויצ'יק רוצה לחלק באופן יסודי בין נטילת לולב בבית המקדש לבין נטילת לולב מחוץ למקדש. הוא טוען ככה: בנוגע לנטילת לולב חוץ למקדש, אז אין קיום שבלב, הקיום הוא בגוף המעשה, המעשה עצמו מביא את הקיום. מה שאין כן במקדש, שם כתוב ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. והגמרא לומדת על פי חז"ל, על פי המסורה, שאיך הוא מקיים את המצווה במקדש של ושמחתם לפני השם שבעת ימים, על ידי נטילת לולב. אבל נטילת לולב במקדש למתודה קיומה היא שמחה המתקיימת על ידי נטילת תלת מינים. כלומר, יש פה ניגוד, יש פה הכחשה כאילו בנוגע לשאלה אם נטילת לולב יש בה קיום שבלב או אין בה קיום שבלב. אם אתה שואל את השאלה ביחס לנטילת לולב חוץ למקדש ולקחתם לכם שבעת ימים, כאן אין תנאי של קיום שמחה שבלב. התורה לא קבעה שהוא חייב על ידי הנטילה להגיע לשמחה שבלב, אין קיום שבלב. מה שאין כן בנוגע לנטילת לולב שבמקדש, שלמדנו את המצווה הזאת מהפסוק ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, הפירוש הוא שהשמחה מתקיימת על ידי נטילת לולב, אבל הנטילה חייבת להביא את האדם למצב של שמחה לפני השם בבית המקדש. אם למשל הוא ייטול את הלולב בבית המקדש והוא יהיה עצוב ואין לו את השמחה שבלב, אז הוא פספס את המצווה, כי כל המצווה מנוסחת בלשון של ושמחתם. אני חוץ למקדש,
לקחתם, זה מדרבנן, לא?
לא ביום ראשון, אני
מתכוון. לא,
זה אני לא יודע. אולי אתה צודק שכיוון שרבי יוחנן בן זכאי תיקן שבעת ימים זכר למקדש, אז גם את התנאי של שמחה הוא תיקן. כלומר, האם הוא תיקן מיום שני של חג עד יום שביעי של חג כדוגמת או כהמשך היום ראשון, ואין בזה קיום של לב, שמחה של לב, או שהוא התכוון לתקן פה כאילו שהוא נוטל את הלולב במקדש עם התנאי של שמחה של לב. חקירה מאוד יפה.
להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים.
להראות את עצמו כאילו עכשיו עומד במקדש. זהו זכר למקדש. לא רק לזכור את המקדש, אלא להרגיש כאילו שעומד במקדש. כמו שדיברנו ברייביד, שלמה אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, אז אם תגיד שמשום שהיא מצוות רבנן, אז אם כן, למה בעל מקרא מגילה מברכים בעל ולהדליק נר חנוכה בלמד? אומר הרייביד, כי הברכה של על הדלוקת נר חנוכה נתקנה על נר שבמקדוש, ולכן רצו להמשיך את הנוסח, כיוון שבמקדוש זה מצוות דאורייתא למד להדליק, אז לכן הם השוו את המצווה של הדלקת נר חנוכה לדוגמת נר שבמקדוש עם למד, כאילו שהיא מצווה דאורייתא, כאילו, כמו שאתה אומר, זה המשך, לא רק לזכור את המקדוש, אלא כאילו שאני עומד, כאילו שאני עומד, אני עומד במקדוש.
המקדש זה למנורה, זה לא נר חנוכה.
נכון, אבל תעיין, אני ביקשתי מכם לעיין ברמב"ן בתחילת פרשת בעלותך. הרמב"ן הוא מפליא. הרמב"ן אומר שנר חנוכה זה המשך של המצווה של נר שבמקדש. לכן כתוב בהלכה, וזה גם נאמר לא על הניסים, מה אנחנו אומרים אחרי הדלקה? כן, על הניסים. אז כתוב שם, הנרות הללו קודש הן, ואין לנו רשות להשתמש במלרות. אז שואל הרמב"ן, הרי בכל חפצה של מצווה מותר ליהנות מהמצווה, רק אסור לזלזל מהמצווה. כאן כתוב שיש איסור הנוע שלא ליהנות מהנר, מהנר יש הללו קודש הן. איפה מצאנו מצווה שהיא קודש? אז הוא עונה, משום שזה זכר לנר שבמקדש, כמו שנר שבמקדש יש לו דין של קודש, אז הוא הדין. הוא הדין כאן. אוקיי. הבריסקרוב, אבל לא מצאנו את הספר, קונצ'וס ביוני חנוכה מגיל, אני חיפשתי גם אצלי בבית, יש לי את הספר, אבל הוא נעלם לי בינתיים. אז הבריסקרוב רוצה לחלק בין שמחס יונטיף לבין מצווס פורים. הוא טוען שבשמחס יונטיף האכילה איננה אלא מייסה המצווה, על קיום המצווה בלב, שמחה ושמחת בחגיך, מה שאין כן פורים, האכילה גופה היא מצווה. עצם האכילה בפורים יש לה דין של משתה, והקיום משתה הוא קיום בפני עצמו של משתה. אוקיי, הוא מעריך בדבר הזה, אבל אין לי את הספר, ולכן אני לא... אוקיי, מה עוד?
זה מה שקראנו עכשיו?
ביקשתם משום קראנו, וגם על התשובה קראנו, ועוד לא הגענו לספר הזה של באר
יצחק.
באר יצחק, זה אמיר ששם נגיע מחר, וגם ביקשתי מכם את הסוגיה ב... השם שמיית איתו, אבל לא, השם שמיית איתו זה לשיר שלי במסכת מידע. לא, אבל ביקשתי מכם לראות סוגיה בבבסר, בחזק סבתים של מפוזורוס. אוקיי? אז זה נראה מי זה שמחה. אוקיי. רבוי סי, עכשיו אני רוצה לתת לכם משהו שהוא טעם גנאי לפי דייתי. אנחנו אומרים, וזה מה שדיברנו כבר, כמה זמן אנחנו לומדים ביחד? שבוע? מה? שבוע ימים. אז דיברנו על הנושא של לחלק את המצווה לשתיים, למעשה המצווה ולקיום המצווה. ויש עוד הרבה להעריך בזה, אבל עכשיו אני רוצה לחלק את המצווה לשתיים בצורה אחרת לגמרי. יש מה שנקרא מייסה המצווה ויש החפצה של המצווה, וזה חילוק עצום ויסודי ביותר. אני אקריא בפניכם שלוש שורות מהסוגיה ומנחות, ותראו אותה בפנים בעמוד קוף ג' עמוד ב'. המשנה קובעת כאן לגבי מנחות שחייבים לעשות בלילה שמן עם סולת. מהו היחס בין השמן והסולת בתוך הכלי? אז המשנה קובעת עד 60 מסרון של סולת. אם זה יותר מ-60 מסרון, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה של בלילה. בלילה הכוונה היא לערבב את המים או את השמן יחד עם הקמח, כי הכלי יש לו, הוא יכול להכיל כמות מסוימת ולתת קצת רווח בתוך הכלי, להכניס את השמן ולעשות את הבלילה, ויש מצווה של בלילה במנחות. אז אם הוא יוסיף עד 60 מסרון ואז הוא יוסיף את השמן, אז הוא אינו גוי, הוא לא יכול לקיים את המצווה של מה? של בלילה. שואלת הגמרא, אני לא מבין, המשנה קובעת שאם הוא יוסיף יותר מדי סולת אז הוא פספס את המצווה, למה? כי הוא לא יכול לעשות את הבלילה. שואלת הגמרא, וכי אין נבללים מי הווי? אוקיי, הוא חסיר את הבלילה. ואתנן, יש לנו משנה, לא בלל כשר, שמנחה יקשרה אפילו בלי בלילה. אז למה אתה אומר שבשישים מסרון ולמעלה אתה פוסל את המנחה? למה המנחה היא פסולה? הרי כתוב אם לא בלל כשר. אז עוד פעם, בוא נע... יש פה סתירה בין שני, בין שתי משניות. משנה אחת אומרת ש... שמה? שאם אם ה... אם המנחה אינן... יש יותר מדי סולת, אז המנחה איננה ראויה למה? לבלילה, אז לכן היא פסולה. ואילו המשנה אחרת אומרת, אם לא בלל, כשר, הוא לא חייב, ואסור לו להביא מנחה אחרת, הוא יצא ידי חובתו אפילו בלי, בלי בלילה.
לא בלל זה בלי שמן, בלי שום שמן.
לא, לא, הוא לא עשה את מייסה בלילה. הוא לא עשה את התרובת. יש שמן, אבל הוא לא עשה את התרובת,
אז יוצא. אם הוא ניסה לעשות את זה ולא קיים, אז זה פסול.
לא, הגמרא אומרת, משנה מפורשת, שלא בלל כשר, שאף על פי שהוא לא בלל הוא כשר. אז למה אתה אומר שעד שישים הוא יכול לבלול, אבל משישים ואחד ואילך אין נבלולים? אז מה אכפת לי אם אין נבלולים? למה אתה פוסל את המנחה, הרי כתוב לא בלל כשר? אתם יודעים את התשובה לשאלה הזו? זה אחד מכלולי השעס, מופיע בכל השעס. אומר המזירה, כל הרוי לבלילה, אין בלילה מה כבס בו. וכל שאין הרוי לבלילה, בלילה מה כבס בו. אם אתה מביא מנחה, ואי אפשר בשום פנים ואופן לעשות את הבלילה, אז הקורבן, המנחה היא פסולה. אבל אם הקורבן הוא ראוי לבלילה, רק שאתה לא במייסה בפועל, אתה לא עשית את מייסה בלילה, אז קושי. אז עוד פעם, מה שכתוב במשנה, אם לא בול על כושר, הכוונה היא שהמנחה היא ראויה בלבלילה. יש לו היחס, איך אומרים בעברית ratio, היחס בין השמן והסולת הוא כזה שהוא ראוי לבלילה, אלא שהוא לא עשה את מייסה בלילה, אז יוצא ידי חובה והמנחה היא כשרה. אבל אם היחס בתוך הכלי הוא כזה שאי אפשר בשום פנים לעשות, באופן לעשות את הבלילה, אז המנחה היא פסולה. זהו הכלל של רב זירא. וכאן בצד באין משפט נר מצווה מביא עשר סוגיות בשעס שכולם הן בנויות על הכלל של רבי זירא. בתוך הרשימה יש כאן שתי סוגיות מאוד מאוד חשובות, בבא בסרא פ"א עמוד ב' ונדורים דף ע"ג עמוד א'. אז רבותיי, רק כדי שנבין מה הולך פה, אני צילמתי לכם את הדף הזה מהאנציקלופדיה. משה, אתה יכול לקחת אחד ואלן אחד ואחד בשביל ג'ול אם הוא יופיע, ואתה יכול להוסיף את זה אולי לתיק שלנו, כי אני רוצה לשמוע.
איפה התיק?
אינני יודע. אני עוד פעם, יש גבול, אני חייב באיזשהו שלב למסור לכם את החובה למצוא מקום המשתמה. וכאן בישיבה שלנו ברוך השם אנחנו חייבים למצוא מקום המשתמה, כי סתם מקום פה אינו משתמה. אז הוא כותב ככה במשנה במסכת מנחות, נפסק, וזה בקטע השני, המביא קורבן מנחה יש להביא עד 60 עשרונות בכלי אחד, שכן יותר מכן לא ניתן לערבב ביעילות את הקמח עם השמן שבו. אז הגמרא מקשה מברייתא. בברייתא כתוב שגם אם הוא הביא מנחה ולא ערבב את המנחה, המנחה היא כשרה. וכן, מדוע המנחה חייבת להיות בשיעור כזה המאפשר ערבוב יעיל? על כך משיב רבי זירא, כל הרוי לבילה אין בילה מה כבס בו, וכל שאינו רוי לבילה בילה מה כבס בו. עכשיו רש"י לא כאן במסכת מנחות אלא בסוגיה מקבילה בבבא בסרא מסביר כי מצוות הבלילה היא משמעותי על סוג המנחה. זאת אומרת, יש חובה של בלילה, ולכן התורה אומרת ויוצא כל השמן ומנחה בלולה בשמן וכו', שיש מצווה של בלילה. אבל אומר רש"י, למרות שאם הוא החסיר את הבלילה חסר לו במצווה, הוא לא קיים את המצווה בשלמות, אבל המצווה של עיקר המצווה של מנחה הוא קיים, למרות שהוא לא קיים את המצווה של בלילה. אבל כאשר המנחה בצורתה לא מתאימה בכלל למעשה המצווה של בלילה, חוסר בו מצד מצד המנחה עצמו והיחסים שבין השמן והסולת, חסר פה אפשרות לעשות מה? אפשרות לעשות מה אם יש יותר משישים מסורם? בלילה? אתם איתי? Am I talking to the wall or אתם איתי?
אוקיי. בלילה זה
בלילה,
נכון? זה אותו דבר?
בלילה ובילה, זה של אותו הדבר. לפעמים יש שינוי גרסאות, לפעמים בילה, לפעמים בלילה, אבל הכוונה היא לעשות את הערבוב הזה, שהיא מצווה לעשות בלילה, שנלמדת מהפסוק, אבל בכל אופן, בדיעבד, אם הוא החסיר את הבלילה, לא עשה מה יישא בלילה, מכל מקום יצא ידי חובת מנחה, והמנחה היא כשרה. אז רבי זייר שואל, או בעצם עונה לשאלה הזאת, מדוע אם כן, אם היחס בתוך הכלי הוא כזאת, שאי אפשר לעשות הבלילה, המנחה היא פסולה, מדוע המנחה היא פסולתה? הרי מייסה מצווה של בלילה הוא, אמנם הוא מצווה, אבל בדיעבד אם הוא החסיר, הוא השמיט את המצווה הזאת של בלילה, אז עדיין הוא קיים את עיקר המצווה של, של, המנחה, של המנחה. אז אומר רבי זירה, אבל פה אנחנו צריכים לחלק. אם הוא ראוי לבילה, אז אין בילה מהכבש פה, כי הוא ראוי לבילה, אלא הוא החסיר את המצווה של בלילה, אבל גם בלי הקיום המצווה של בלילה, בדיעבד המנחה יקשר, אבל אם המנחה גופה איננה ראויה לבלילה, אז לא יצא ידי חובה, והמנחה היא פסולה. מה כאן הלומדוס? מה כאן בואו ניקח את הכלל של רבי זירה, כל הרוי לבילה, וננסח אותו בצורה מופשטת, כאשר נוכל להשתמש בו ככלי, ככלל בכל השעס. אתם יכולים לעשות את זה בשבילי? כי אם אני לוקח את המילים של רבי זירה כניסוחם, אז זה דין בבלילה וכו' וכו', אבל אני רוצה להפשיט, I want to make it abstract, להפשיט את הכלל של רבי זירה ולהפוך אותו לכלל שאפשר ליישם אותו בכל השעס.
חלק מזה זה כמו שכל עומד לשריף וכסור
אותו. לא, עוד פעם, אני רוצה לחלק את המצווה לשתיים. מה עם שני חלקי המצווה? יש מייסה מצווה, יש מה? חפצה של מצווה. אומר רבי זירה כזה דבר, נכון שיש חובס גבר של מייסה מצווה לעשות את מייסה בלילה והיא מצווה, אבל החיסרון במייסה המצווה אינו פוסל את המנחה, אבל בתנאי שהחפצה של המנחה הוא ראוי למצוותו. כלומר, הדין של רוי לבילה הוא תנאי ביצירת שם חפצה של מצווה. החפצה של מצווה חייב להיות ראוי למעשה מצווה, וכשאני אומר מעשה מצווה, אני מתכוון למעשה המצווה בשלמותו, ושלמות מעשה המצווה במנחה כולל גם בלילה. אמנם בדיעבד הוא יביא את המנחה, ועל ידי הווס המנחה יצא ידי חובת מנחה, אבל החסיר חלק מחובס המצווה, דיינו מייסה הבלילה. אבל זה לא נוגע בדיעבד, זה לא מעקב. It's not indispensable. הוא יכול לקיים את המצווה של הבועס המנחה, אפילו בלי בלילה. אבל החפצה של הקורבן חייב להיות ראוי ויומד ומוכשר למייסה המצווה בשלמוס. גם, כולל גם, המייסה בלילה.
למשל.
אוקיי. אז כדי להביא משל, אני מחלק כאן עוד דף. בסדר? וזה אם אפשר להוסיף לתיק אם נמצא אותו במקום המשתמר. הרמב״ם בהלכות שופר קובע בפרק א' הלכה א' ששופר שתוקים בו בין בראש השונה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף. הרמב״ם הוסיף את המילה כפוף. כפוף לעומת מה? מה ההפך של כפוף?
ישר.
לא, בלשון של השעס פשוט זה נקרא. אוקיי, ישר, פשוט. אומר הרייבי בהשגות הפריז על מידותיו, אלא מצווה בכפופים. לכתחילה הוא כאילו מהדר את המצווה עם השופר הוא כפוף, אבל אל תגיד לי שכך היא המצווה ואם הוא לא תקע בשופר כפוף אלא בשופר פושט, אז הוא פספס את המצווה, לא קיים אותה כלל. לכתחילה זה טוב ויפה, אדרבה, אני מוחק כפיים על מי שמביא שופר כפוף, אבל אל תגיד לי רמב״ם שבדיעבד לא יצא ידי חובה. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, שלפי הרמב״ם התנאי הזה של כפוף בשופר הוא לעיכוב. מה המקור של הרמב״ם? אז יש סוגיה שהזכרנו אותה בראש השונה דף חובוב המבית, ושם הגמרא אומרת שכפוף משום למה אנחנו רוצים כפוף? משום דקול קייב איניש דייטי עודף מיילי תפי. רשי אומר כפוף, הכוונה היא בתפילה. כשאדם מתפלל, אז הוא כפוף. ורשי מביא על זה פסוק בתנ"ך להוכיח שהמצב גופני של אדם המתפלל צריך להיות כפוף, כאילו לקבל עצמו בענווה את גדלות ורוממות השם. אומרת הגמרא שהוא הדין בנוגע לשופר, כמו שאדם המתפלל צריך להיות כפוף, גם השופר צריך להיות כפוף. אז הרייבד למד זה טוב ויפה, it enhances the mitzvah, mitzvah enhancement, זה גם מוסיף למצווה ומהדר את המצווה, ואין החינם מצווה מן המובחה בכפוף, אבל לא מקיים את המצווה. ורמב"ם הבין פה שכיוון שאני צריך את הקשר הזה בין השופר לבין התפילה, ומה מקשר את השופר לתפילה? כפוף. ולכן כפוף הוא לעיכובה. למה? משום שהקיום של שופר, כמו שדיברנו, הוא לא רק קיום של מה? של פעולה חיצונית של תקיע וקול, אלא קיום שבלב של תפילה. מקשה רב סולובייצ'יק, וזה בהרי קדם סימן זין, בקטע מתחיל אבל מצד שמאל, צורך עיון על זה. מהלוכת ותוקע לשיר יוצא. אדם תוקע משום שהוא אוהב את השיר, הוא אוהב את הניגון, את המנגנון, אז הוא יצא ידי חובה. הגמרא אומרת שמע מן המצווה אינם צריכים כוונה. אבל רק רגע, אתה אומר שהקיום של שופר הוא קיום של תפילה, אז אם הוא מתכוון לשם שיר, אז בוודאי ובוודאי אין לו קיום הלב של תפילה. והמבור מזה, רק השופר עצמו צריך להיות ראוי לעניין תפילה, וזה לעיכובו. אבל הקיום בתפילה בפועל אינו מעקב בשופר. אומר רב סולובייצ'יק יסוד, יש הבדל בין פעולת האדם לבין החפץ של המצווה. החפץ של המצווה חייב להיות ראוי לקיום המצווה בשלמות, אבל יש חלקים של המצווה מצד מעשה המצווה שהם אינם לעיכוב, אינם מעכבים. השופר לגבי השמיעה של הקול, זוהי פעולה שהיא מגדירה את עצם מהותה של המצווה, וודאי שהיא מעכבת. אדם שלא שמע את קול השופר לא יצא ידי חובה. אבל יש כאן עוד פעולה נוספת כדי להשלים את המצווה ולהדר את המצווה, וזוהי פעולה תפילה, שעל ידי שמיעת הקול השומע מתפלל לשם. אבל פעולת התפילה איננה לעיכובה, אבל מה מעכב? החפץ של השופר. החפץ של השופר חייב להיות ראוי למצווה בשלימות. ואם אני הייתי יכול להוסיף הערה למטה בספר הזה, הייתי אומר עין מנוחס תף קוף גימול מבייס כל רוי לבילה אין בילה מעכבס בו. אם השופר הוא כפוף, אז כפוף הוא ראוי לתפילה, אבל אין תפילה מהכרס פה. זאת אומרת, החפץ של השופר חייב להיות חפץ של תפילה. איך אני הופך וקובע את השופר לחפץ של תפילה? על ידי מה נו רבותיי? על ידי מה? כופו. השופר אומר, הרם חייב להיות כופו, וזה ליקובה, כדי לקבוש החפצה, הוא חפצה של תפילה, זאת אומרת, לקשר את החפצה, החפץ של השופר, כחפץ של מצווה של תפילה. אבל לגבי הפעולה של המצווה, נכון, שבשלמותה אדם חייב לא רק לשמוע את השופר, אלא גם מה? להתפלל על ידי השופר. אבל התפילה היא לא ליקובה.
זה ניגוד מה שאמרנו לפני זה, שאם זה רק זה לא קיום, זה מייסה מצווה, אבל לא קיום מצווה. אין קיום מצווה, אין תפילה בזה.
לא, אני אומר שהקיום המצווה של שופר יש בו שתיים. יש בו קיום של עצם פעולת השמיעה, ובזה שופר אומר דומה, מצווה שוף דומה לכל המצוות, כמו אכילס מצן, תלסו לב חוץ ממקדוש, כאשר הפעולה והקיום הם זהים לחלוטין, זהים לחלוטין. יש עוד קיום בשופר, קיום של תפילה. אם הוא מקיים גם את הפעולה החיצונית, הפעולה הפיזית של שמיעת קול שופר, וגם את התפילה, אז יש פה קיום שולם וגם. אבל החפצה חייב להיות ראוי לשלם. זאת אומרת, אם הוא יקיים את הפעולה הפיזית של שמיעת קול שופר בלי הקיום של תפילה, יוצא ידי חובס. התוקע לשיר, יוצא.
יוצא ידי חובס, אבל לא בקיום.
קיום של, 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 של אותו קיום, אותה בחינה של שופר וקיום של, של קול, של פעולה חיצונית, היא מביאה את המצווה, את זאת הוא קיום. את הקיום של תפילה, כקיום שבלב הוא פספס.
אבל הוא לא יכול לקיים את תפילה שבלב בשביל אשמה אסכול
אם הוא תוקע לשיר.
שופר אינה,
לא, זה אני לא אמרתי. אמרתי שאם הוא לא כפוף הוא לא יכול לקיים אפילו את עיקר המצווה של, כי אדם סובר שכפוף הוא ליקובה, ואם אין לך כפוף לא יצא ידי חובה. שואל רב סלוויצ'יק, למה? משום תפילה. הרי אם הוא לא התפלל, גם יצא ידי חובת שופר, והוריה תוקע לשיר, מה דין? יוצא. אבל החפצה, החפץ של עצמו, כמו המנחה שחייבת להיות בצורה כזאת יחס, שניתן לבצע ולקיים את המצווה של בלילו, למרות שמבחינת מייסה מצווה בלילו, אינו ליקובו. אבל החפצה חייב להיות רוי לבלילו. אם החפצה אינו גוי לבלילה, אז לא קיים את המצווה בכלל, כי אין לו חפצה של מצווה. אם הוא חיסר את הפעולה של בלילה, אז בדיעבד המנחה יקשר, משום שהמנחה של עצמה היא ראויה לבלילה. אם השופר רואה לתפילה והוא כפוף, קיים את המצווה אפילו אם הוא החסיר את התפילה. אבל לכתפילה המצווה מתבצעת גם בשמיע וגם בתפילה. יש כאן שני קיומים, קיום שבגוף, דהיינו שמיע, פיזי, וקיום שבלב, בתפילה. אבל הקיום שבלב בתפילה אינו ליקובה, כמו שהמצווה של בלילה, פעולה של בלילה אינה ליקובה במנחה, ולא בולל יוצא. אבל החפצה חייב להיות ראוי לתפילה, וזה נקרא כוף. מוסיף הרב סלוויצ'יק, ודוגמה לזה, וזה יוצא דופן, בדרך כלל הרב סלוויצ'יק לא נותן דוגמאות, אבל כאן הוא רצה לתת לנו דוגמה. דוגמה לזה מצינו דצורך שיהיה בלולב שיר כדי לנענע בו, כמבואר במשנה בסוכת אף חוב תטא מבית. אתם יודעים מהו השיר המינימלי של לולב? ארבע טפחים. שלושה טפחים לגופה של לולב ועוד טפח לנענועים. שואל התוספות, שואל רב סלוויצ'ה, הרי נענועים אינם ליקובה, כי הרי הגמרא קובעת שמדאג בי נופק בי, ברגע שהוא מגביה את ארבע המינים, תקף הוא מיד בהגבוה יוצא ידי חובוסו. אז אם כן, למה אתה אומר שאם הלולב הוא שלושה טפחים ואין לו טפח רביעי, אז פוסל לא יצא ידי חובה? אתם שומעים את הקושה? הקושה היא עצומה. אתה אומר שהשיר של לולב ליקובה הוא להוסיף עוד טפח כדי לקיים את מה? את הננוי. אבל זה פלא, כי הדין הוא שיצא בנטילה עצמה, אפילו בלי ננון, יוצא ידי חובה מדאג בי נופק בי. אז למה אתה אומר, אין טפח רביעי, אז לא יוצא ידי חובה? קלורוי לבילה. יפה, קלורוי לבילה. בנוגע למייסה האדם, פעולת האדם, יש שתי פעולות. יש פעולת האגבה, הנטילה, כי כמו שכתוב, הוא לקחתם לכם, יש גם קיום של ננון, לעשות את הננון. ההבדל הוא שבשעה שהראשונה, הפעולה הראשונה דהיינו לקיחה ונטילה היא לעיכובה, היא מעכבת, הפעולה השנייה מוסיפה לקיום המצווה ומשלימה אותה על ידי ננויים, עצי ירננו קום, יפה. אבל כשהדבר נוגע לחפצה, החפצה חייב להיות ראוי למה? לכל הפעולות, לכל המצווה בשלמותה, גם לנטילה וגם לננון. ולכן אם אין לו טפח רביעי לא יצא ידי חופה, והוא הדין בשופר. צריך שהשופר עצמו יהיה ראוי לקיים בו מצווה של תפילה, ולכן צריך כפוף, וזה דין בחפצה של המצווה. אבל לגבי פעולה של המצווה, מהי של המצווה, גם תוקע לשיר יוצא אף על פי שלא קיים את המצווה של תפילה. עכשיו אנוכי הקטן, אני רוצה להוסיף עוד שתי מצוות. א', המצווה של מצה, של אכילת מצה. אדם שאכל את המצה ולא טעם את הטעם של מצה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. כלומר הוא אומר בולה בית למן עין, בולה מצה יוצא. אבל אם הוא בישל את המצווה, את המצה, ואחר כך אכל אותה כזית ממנו, לא יצא ידי חובה. למה? כי הגמרא אומרת שמצה מבושלת אין לו טעם מצה, עוד נשכן טעם מצה. אז נשאלת השאלה, הרי בולה מצה יוצא, אז אני לא צריך, אני לא חייב לטעום את המצה. אתה תיקח מצה ותכניס את המצה לתוך פסח בלי, ואני בלעתי את המצה ולא טעמתי אותה, זה לא הגיע לחיך, איך זה נקרא חיך?
חיך,
פל. לא טעם כלום, ובכל זאת יוצא ידי חובה. אז למה מצה מבושלת פסולה? אומר המשנה ברורה, כל הרוי לבילה אין בילה מהכבס פה, אבל אין הרוי לבילה בילה מהכבס פה. כל מצה שירויה לטעום את טעם המצה יוצא ידי חובוס, ואין טעם מהכבס פה, אין טעימה מהכבס פה. אבל כל שהמצה עצמה אין הרוי לטעם, היא פסולה ולא יוצא ידי חובוס. דהיינו שהדין של טעם הוא לא תנאי במעשה המצווה, אלא הוא תנאי בחפצה של המצווה. אחר כך יש לי עוד דוגמה. הגמרא אומרת לגבי הדלקת נר חנוכה, וראינו את זה פעם בתחילת פרק פעמי מדליקים, מצווה מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. שואלת הגמרא, הרי קובסו אין זוקק לו, קופסה אין זוקל, אז למה אתה אומר מישקי הסחמה עד שתיך לרגל בשוק? מתרץ הגמר לשיעורו. אומר רשי, צריך להוסיף לנר מספיק שמן שהוא ידלק מתחילה דהי מישקי הסחמה ועד שתיך לרגל בשוק. בוא נגיד חצי שעה, אתה אומר משה שבזמננו אולי זה יותר ארוך, אבל בוא נקבע, לא נוסיף חומרס על חומרס, חצי שעה כתוב בפוסק. אני לא מבין למה אתה אומר שהשיעור של הנר חייב להיות כזאת, כמות כזאת, שהוא ידלק חצי שעה? מה אכפת לי אם שמת טיפה של שמן, קופסו, אין זוכק לו. דהיינו שהמצווה מתקיימת בפעולס הדלוקו. אז למה אתה אומר שהנר חייב להיות בשיעור של שמן שהוא ראוי להידלק חצי שעה? עוד פעם, אני אומר ככה, מצד פעולת האדם, יש כאן שתי מצוות. יש מצווה של עצם מעשה הדלוקה, ויש כאן מצווה לגרום לכך שהנר יהיה דלוק חצי שעה. למה? מה יש בהדלוקת נר חנוכה? גם קיום פעולת הדלוקה וגם קיום פרסומי נס. יפה, פרסומי ניסה. אבל המצווה של פרסומי ניסה כאן של חצי שעה איננה ליקובה, דהיינו מצד מייסה מצווה ההלכה מכירה בתוקף וביעילות של מייסה מצווה של הדלוק, אפילו אם נכבד נר תקף מיד הדלוקה של שנייה אחת והיא מספקת. זה מצד מייסה מצווה. כמובן אם הוא ישלים את המצווה, אז המעשה מצווה יהיה לא רק הדלקה של שנייה אחת, אלא הדלקה של חצי שעה, כדי לקיים את פרסום הנס בשלמותו. אז אפילו אם קופסו אין זוקק לו, והקיום השני של פרסום של חצי שעה, אמנם לכתחילה זה מה שהוא צריך לעשות בדיעבד, יוצא ידי חופסו, אבל החפצה של המצווה חייב להיות חפצה שהוא ראוי לקיים את המצווה בשלמותה. דהיינו נר שיכול ומסוגל, יש לו כמובן להידלק חצי שעה כדי לקיים לא רק את מעשה פעולות של שנייה אחת, אלא שפעולה של נר דולק של חצי שעה שיש בה קים של פרסום הנס עד שתיך לרגע מן השוק, החפצה חייב להיות ראוי. כי אם הקורבן כל שאינו רואי לבלילה, אז בלילה מה כמספר. אז יש לנו כמה דוגמאות, רבותיי. יש לנו את המצווה של מנחה, יש לנו את המצווה של שופר בכופף, שהוא חייב להיות ראוי לתפילה, והמנחה חייב להיות ראוי לבלילה, ואם לא החפץ הוא פסול, ואם השופר אינו רואי לקשר הזה לתפילה כי הוא פושט ולא כופף, לא יוצא ידי החפץ הוא פסול. יש לנו דוגמה של לולב הטפח הרביעי לשם מצוות ננועים, למרות שננועים לא מעכבים ומדאג בין נופק בי מצד הפולוס הגב, הוא יכול לקיים את המצווה אפילו בלי ננועים בהגבוה סלמינים, אבל החפצה חייב להיות ראוי לננועים. יש לנו דין של טעם טעים אסמצו, הטעימה איננה ליקובה, אבל החפצה חייב להיות ראוי לטעימה, כי אם לא, אם הוא מצה מבושלס, אז כל שאין ראוי לבילה, בילה מה כבס בו. ויש לנו דוגמה של נר חנוכה, שהנר אמנם לא חייב להדליק, להידלק למשך חצי שעה, אבל בכל מקום החפצה והשיר של המצווה הוא חייב להיות כזאת, שהוא יהיה ראוי לקיום המצווה בשלמות, דהיינו לחצי שעה. אתם רואים איך הכלל הזה הוא ממש כלל בשעס. אולי יש עוד דוגמאות, אבל זה מה שמציב.
הוא מביא נדורים.
כן, הוא מביא מסכת נדורים. נדורים, אני חושב שזה משהו שונה. הגמרא אומרת שאין חובה לבעל לשמוע את הנדר, הרי יש דין של הפורס הבעל,
בעל שיכול לשמוע את זה.
אבל כן, שם, וזה נושא קצת בפני עצמו, של פעולת המצווה וגברה. כלומר, הגברה צריך להיות ראוי לפעולת המצווה בשלמות. אם הוא יכול רק לעשות את זה על ידי שליח ואינו יכול לעשות את הפעולה על ידי עצמו כגון חירש, אז הוא לא יכול לשמוע את הנדר של אשתו, אז הוא גבר שאינו רואי. ואיפה מצאנו דוגמה כזאת? באילם א' ל' מ' שאינו יוכל לדבר. אז הגמרא אומרת שולח אדם עדותו לבית דין, אדם יכול לכתוב את עדותו ולשלוח את עדותו על הכתב לבית דין. טוב, תוספות שואלים האם זה מדין שטר או לא ניכנס לסוגיה הזו, אבל הגמרא ביבמות אומרת שאילם שאינו יכול לדבר אז הוא פוסל עדות, כי כתוב אם לא יגיד בפרשת עדות ונוס אבונו, אם לא יגיד הוא לא ראוי להגוד. אבל נשאלת השאלה, הרי אדם שולח עדותו לבית דין למרות שאין הגודו, אלא התשובה היא שצריך גבר שהוא ראוי להגוד, ואם הוא אילם הוא מופקע ממעשה הגודו, לכן הוא לא יכול לשלוח את עדותו לבית דין. עוד דוגמה אחת, למשל יש במצוות החליצה ליבומו, אז יש קריאס הפרשה, והיא קוראת את הפרשה הזאת בפרשת כי תצא, כל הפסוקים שם שהוא מעין יבמי לימים. אז הגמרא אומרת שאם היא לא קראה את הפרשה והוא עשה את החליצה, אז מייס החליצה מתיר אותה לשוק בדיעבד יוצא אפילו בלי קריאס הפרשה. אחר כך הגמרא אומרת שאילם, או במקרה הזה אילמת שאינה ראויה לדיבור, אז אין בחליצה, אני לא יודע מה לעשות איתה. זה שאלה של איגוד שואלת הגמרא, הרי למה, אתה הרי אמרת שקריאס הפרשה אינה מעכבת, אז למה אתה אומר שאילמת פסולה לחליצה? אלא שוב פעם, רואי לביל, אני צריך גבר שהוא ראוי לקריאס הפרשה, וגבר שהוא לא ראוי לקריאס הפרשה אז הוא פסול, הוא מופקע מדין מצס חליצה. בליקור גם כי יש קריאס הפרשה, אז ייתכן שאילם, אני לא זוכר, הוא פסול, למרות שקריאה אינה מעכבת, עצם הבאת הביקורים והנחתם על גבי מזבח היא קיום המצווה, ואין קריאס הפרשה רמי עובדובי מעכבס, אבל צריך גברה שהוא ראוי לקרוא את הפרשה, ואם הוא אילם הוא מופקע. אז יש לנו שני דברים, יש לנו פולס המצווה והחפצה של מצווה, יש לנו פולס המצווה וגברה החייב במצווה והוא קשר למצווה, כאשר בשני המקרים הללו אנחנו לוקחים את המצווה ומפלצים אותה לכמה חלקים וכמה בחינות. כאשר יש למשל חובה לעשות כמה פעולות, אבל יש פעולות שהן ליקובה ומעקבות, יש פעולות שאינה מעקבות, אבל החפץ צריך להיות ראוי לכל אותם, כל המערכת השלמה של הפעולות. וגם לגבי הגברה, יש לפעמים פעולה שאינה ליקובה, אבל הגברה חייב להיות ראוי ומסוגל לעשות את הפעולה. אז רבותיי, בעזרת השם, מחר אנחנו רוצים ללמוד את המאמר הזה שברוך השם השגתם על לשמוע בגט וכולי, וגם את הסוגיה בבבא בסרה בתחילת פרק חזקס הבתים לגבי רצופים, שחייב לעשות 3 שנים רצופות של מייסה חזות של אכילס הפרס, לעומת מפוזורוס, שאם הוא פיזר את השנים א', ג' וה', אז זה לא נחשב לחזוק. תראו את הסוגיה בפנים. מה עוד? הסוגיה כאן במנחות של כל הרוי לבילה, כדאי לראות אותה בפנים. חילקתי לכם את הדף הזה, אז זה יש לכם. עכשיו מה עוד? את רבל חונן ראינו כבר. אוקיי, קונצ'ס בניוני חנקו מגילה לא מצאנו, עמוד עין ביסיס את זה, נראה בלי נדע מחר. מה עוד? עכשיו יש עוד נושא, כמעט נושא בפני עצמו מבחינת המייסה המצווה שמביא את הקיום המצווה. מה בדיוק הוא המייסה המצווה? יש לפעמים מצוות שיש בהם הרבה חלקים, למשל בדל קוסס ועל פסח יש את הברכות עצמן ויש את שתי עשה קוס, או למשל במילה יש את המילה והפריה. יש גם דוגמה אחרת של מה רציתי לומר במצוות המוציא לחם מן הארץ יש אכילת הפת ויש אכילת הסעודה. ונשאלת השאלה האם הברכה חל על אכילת הפת או על הסעודה עצמה. בקיצור, אני רק מקצר פה, יש לנו עוד נושא פה בפני עצמו, איך להגדיר את מייסה המצווה. לפעמים המצווה היא מורכבת מכמה וכמה פעולות, האם הפעולה הזאת היא עיקר המצווה ופעולה השנייה היא תופל, או צריך את שתי הפעולות. אז אולי אם תרצו, אולי אני אקדיש שיעור. עכשיו ביום חמישי, ביום חמישי